کنیم که نحن پسوک ورم
תברך אותי. אני מאוד רוצה לחזור לישיבה, וזה כלול ביום הזה. יש להם עוד יצא לתזמורת רשות השידור של ירושלים. אם אני עובר לשם, אז אני אוכל לחזור לישיבה. אני
תברך אותך. שישים לי מראה משאלות את זה.
אמן, תודה רבה.
תלמד לך. קדושים יהיו, פסוק כבר, קדושים יהיו לאלוהים, ולא יחללו שם אלוהים, כי את אישי אדוני לחם אלוהים הם מתקרבים, והיו קודש. אומר רש"י במקום, בוקר טוב, בוקר טוב, בוקר טוב. אומר רש"י במקום, מה זה נקרא קדושים יהיו לאלוקיהם? אומר רש"י, מה זה קדושים יהיו? על כורחם הקדישום בדין בכך. זאת אומרת, הייתי אומר, אולי להיות כהן זה בחירה. אתה כהן, נכון? נולדת כהן. כן, יש לך ברירה. אבל יותר מזה, אומר, הכהונה מחייבת. מחייבת. זאת אומרת, יש מצב שאדם בוחר את חייו, יש מצב שאדם נולד. אדם נולד יהודי. העובדה שהוא נולד יהודי, זה לא מספיק. הוא מחייב אותו להתנהג כמו שקדש שם שמיים, זה עיקרון. זה דבר לגבי הכהונה. הוא אומר, קדושים יהיו, על כורחם יקדישום בדין בכך. ואיך מקדישים אותם? לקדש, דרך אגב, הפשט לקדש זה להבדיל, לייחד. אדם מקדש אישה, מה זה מקדש אישה? הוא אומר לאישה, גברת, את שלי ולא של אף אחד, זו מסכנה. אותו רגע. מקדש אותה, מייחד אותה. מבדיל אותה מכל העולם. גם הכהנים, הם מקדשים אותם. זאת אומרת, יש לכם דבר מיוחד שאין בדברים אחרים. ומה זה בנותה בנישואים? מה הנישואים? הוא אומר בפסוק הבא, אישה זונה וחללה לא ייקחו, ואישה גרושה מאישה לא ייקחו, כי קדוש הוא לאלוקיו, וקידשתו. כי את לחם אלוהיך הוא מקריב, קדוש יהיה לך, כי קדוש אני, אדוני מקדשתך. בקיצור, ההבדלה היא בנישואים. הכהן הוא לא יכול לשאת כל אישה. יש נשים שהוא לא יכול לשאת. אני כהן, כידוע. אני הלכתי לשידוכים, לזה. כהן, בשאלה הראשונה אני שואל אותה, את גרושה? אם את גרושה, חבל על המאמץ. חשבתי את האיבה, אתם תסתפחו. נכון או לא?
שטחן כבר מראש, היום שואלים.
לא כל אחד מוכן לפי שטחנים, לצערי הרב. לפעמים הוא פוגש את זה בחיי איזה אישה. כן, קודם כל לדעת, אתה כהן, אתה מוגבל, אתה לא יכול לשאת אישה גרושה, זה צריך לדעת. אתה יכול לשאת אישה גרושה, מצד הדין כן. זאת אומרת, אדם שהתחתן בטעות, אני אסתבר שהיא גרושה, משהו כזה. אז החתונה תופסת. שאלה מה עם הילדים? הילדים נקראים חללים. חללים, אמנם נולד אבא כהן, אבל הוא לא כהן. לא מעלים אותו לתורה בתור כהן, כל הדברים. אז מגבילים אותו כאן. וקידשתו אומר כאן, אומר רש"י עוד פעם, מה זה קידשתו על כורחו? שאם לא רצה לגרש, אותו כהן על כהו ויסרו עד שיגרש. קדוש יהיה לך, נהוג בקדושה, לפתוח ראשון, כל דבר, או לברך ראשון, לסעודה וכו'. זה לא עניין של כבוד, זה לא עניין שמכבדים אותו בגלל שרוצים לכבד אותו. אלא זה סדר הדברים. כהן יש לו פונקציה, יש לו תפקיד שמשפיע בעם ישראל. זה הנשמה שלו, זה המהות שלו, כן. היו 12 שבטים, כל שבט היה לו תפקיד אחר. הכהנים שהם היו התפקיד שלהם להיות המשפיעים, המחנכים, המורים, הם היו כהנים, וגם הלווים, אבל בעיקר הכהנים. עבודת בית המקדש. לכן, הכהן עולה ראשון לתורה. כל דבר כל דבר הוא ראשון, הכהן. לא צריך להיעלב מזה. דווקא אתמול למדתי, למדנו כאן לגבי העניין הזה, בעניין של הכהונה וקידשתו, במקרה, לא במקרה, למדנו בשנה עברה בשולחן ערוך, לגבי כהן שאומרו לו, תברך ברכת המזון. למה? אתה כהן. האם הוא יכול להגיד, אבל אני לא רוצה. אז בדיעבד כן, לכתחילה לא. לכתחילה. לתורה הוא חייב לעלות ראשון. הוא לא יכול להגיד, אני לא רוצה. אבל לגבי הברכה הוא אומר, כהן, אתה, וקידשתו, אז אומרים לו בדרך כלל, תשימו לב, בברכת המזון אומרים לו, היי, כהן, אתה וקידשתו, אנחנו רוצים לקיים מצוות וקידשתו. זאת אומרת, זה שאתה מכבד אותו, אתה מקיים מצוות וקידשתו, אתה מקדש אותו, אתה כהן. לברכת המזון, או לברכה, או לכל דבר, אתה מקדים את הכהן. למה? יש לו מעלה, מדרגה מיוחדת. הוא יש לו תפקיד למשפיע בעם ישראל. טוב.
הרב עובדיה פוסק שתלמיד חכם קודם לכהן לעלות התורה.
לתורה? דווקא אתמול ראינו את זה בשולחן ערוך, זה לא כתוב כך. יכול להיות שיש לו שולחן ערוך משלו, אתה בטוח? ראה לי זה, אני לא חושב שזה. פעם שעה שמעת.
זה היה בבית כנסת, הוא עולה לתורה.
מה?
זה היה בבית כנסת, הוא מעלה תלמיד חכם ראשון לתורה.
מי?
הרב עובדיה.
אתה ראית את זה בעיניך?
לא.
אז למה אתה אומר את זה? אל תגיד דבר כזה.
מה זה, לשון הרע?
לא, אתה אומר דבר, אחר כך הוא שומע, הוא מספר על זה, אולי טעית. לא, אולי נגיד, הרב עובדיה פוסק.
שולחן ערוך לא היה פוסק ככה, אבל
זה
שהרב
עובדיה פוסק. שולחן ערוך, מה זה? רמב"ם מפורש, שולחן ערוך מפורש. מה פתאום? אני חושב שאתה טועה. תראה לי זה כתוב באיזה מקום. בסדר. חכמים יזהרו, בלשונך. אנחנו במשניות בפסחים פרק ט' פרק ט' השבוע ביום מחר, מחר זה י' באייר, פסח שני. אנחנו לומדים אותם משנה אחר משנה, בדיוק יוצא לנו על פסח שני ללמוד על פסח שני. מה זה פסח שני? זה בוא נראה את זה, פרק שני. תראה לך על פסח שני. יש בתורה, כאן מביא את המקור, כן. ואני קורא קודם את המקור בתורה לפסח שני. יש לך את זה? לפני שנקרא את המשנה, נקרא את החומש, מה שכתוב בתורה. כתוב בפרשת בעלותך, איש איש, כי יהיה תמה לנפש או בדרך רחוקה לכם או לדורותיכם. ועשה פסח לאשר. בחודש השני, השני זה חודש אייר, זה החודש הזה, אנחנו נמצאים. זאת אומרת, אדם שנאלץ מאיזושהי סיבה, או שהוא רחוק מירושלים, או שהוא תמה ולא יכול להקריב קורבן פסח, דוחים אותו לעוד חודש, הוא יכול לתקן את לעשות את הדבר הזה, בי"ד באייר, זה בדיוק חודש אחרי י"ד בניסן, זה ערב פסח. ב-14 יום בין הארבעים יעשה אותו, על מצות ומרורים יאכלו. זה לא פסח, בפסח בדרך כלל אין חמץ. כאן אפשר לאכול חמץ והכל, רק מה? הוא צריך לאכול את זה עם מצה ומרור. זה כן, את הקורבן הזה. ולא ישור ממנו עד בוקר עצם, לא ישברו בו, כמו קורבן פסח, צריך לגמור אותו באותו לילה, לא לשבור עצמות. ככל חוקת הפסח יעשה אותו. והאיש אשר הוא טהור ובדרך לא היה וחדל לעשות הפסח, עונש חמור מאוד. אם אתה מתחמק מהעניין הזה של קורבן פסח, ונחרטה הנפש ההיא מהמאה, קרת, עונש קרת. כי קורבן השם לא יקריב במועדו, חטאו יישא האיש ההוא. אז זה מה שכתוב בחומש לגבי פסח שני. אומרת המשנה, מי שהיה תמה או בדרך רחוקה ולא עשה את הראשון, פסח הראשון, יעשה את השני, כמו שראינו עכשיו בחומה. שגג או נאנס. כן, אדם שגג, שכח, לא יודע, הוא לא בכוונה, אבל הוא לא יקריב פסח ראשון. או נאנס, הוא היה חולה, הוא לא יכול מסיבות כאלה ואחרות להגיע, יקריב קורבן. ולא עשה את הראשון, יעשה את השני גם כן. זאת אומרת, לא רק מי שהוא תמה והיה בדרך רחוקה, אלא גם מי שהוא שוגג ונאנס, גם הוא לא יכול לדחות את זה לפסח שני. אם כן, אומרת המשנה, למה נאמר תמה, או שהיה בדרך רחוקה, יאמר שגג או נאנס, וזהו, הוא כולל את הכל. שאלו פטורים מעיקרת, ואלו חייבים בעיקרת. בואו נראה את הפירוש. מי שהיה תמה ב-14 בניסן בשעת שחיטת הפסח, או שהיה בדרך רחוקה במקום שהוא רחוק מבית המקדש, במשנה אחרי זה כתוב מה נקרא רחוק, מה הגדרה של רחוק. יש שתי דעות. דעה אחת אומרת ממודיעין. מודיעין זה כמו איפה שהיום העיר מודיעין, זאת מודיעין. וזה מרחק חצי יום הליכה. ככה החז"ל אומרים. בערך חצי יום הליכה, הליכה של אדם ממוצע, כן? זה בקו, פחות או יותר שם, מעלה בית חורונה, יש אומרים את הכביש הזה. כן, זאת אומרת, זה בערך המרחק ממודיעין, ויש מי שאומר, לא, זה אפילו בתוך הר הבית, אם הוא לא, הוא רחוק מהכניסה להר הבית, לעזרות, שם זו. אז זה נקרא רחוק. זה מה שהוא אומר. ולא עשה את הראשון, פסח הראשון, ב-14 בניסן, יעשה את השני, בפסח השני, ב-14 באייר, כמפורש בתורה. מחר, דרך אגב, זה פסח שני, ולא אומרים תחנון, בגלל זה. לא אומרים תחנון, זה כמו יום טוב קטן כזה. יש כאלה נוהגים לאכול מצה גם מחר. מה?
מנחה של היום גם לא אומרים?
נדמה לי שמנחה, תסתכל בספרים, נדמה לי שמנחה שלפני י"ד באייר לא אומרים גם. אז גם יש כאלה שנוהגים לאכול מצה. משאירים מצה מפסח, אוכלים מצה ב... כן. כגון ששכח שערב פסח הוא, או נאנס, על ידי איזה סיבה שהיא, ולא עשה את הראשון, את הפסח הראשון, ועשה את השני, את הפסח השני. אם כן, אם גם שוגג ואנוס עושה את השני, למה נאמר תמה או שהיה בדרך רחוקה? למה כתבה התורה איש איש כי יהיה תמה לנפש? הוא בדרך רוקה, ולמה לא הזכירו את העניין של נאנס? ולמדך שאילו היה, למדך שאלו, מי שהיה תמה או בדרך רוקה פטורים מעיקרת, מה קורה אם נניח אדם הגיע פסח שני, הוא היה תמה, הוא היה בדרך רוקה, וגם לא עשה פסח שני. האם הוא חייב קראת או לא? למה הוא לא חייב כזה?
כי זה אותו דין של פסח הראשון. מה? פסח הראשון, למה התירו לו? כי הוא תמה, גם פה הוא תמה, מה יעשה?
בוא נראה, יש כאן הבדל. בוא נראה את הדברים. אם לא עשו את הפסח השני, לפי שנפטרו מפסח ראשון, נדחו לפסח שני, וגם בשני כן לא עשו. לא נאמר חיוב כרת, כי אם בפסח הראשון, אם לא עשו את זה. כתוב, דווקא בפסח הראשון הוא חייב כרת. אבל ואלו, השוגג, או שנאנס ולא, זה לא מוזכרת בתורה, אלא זה אנחנו כאן חז"ל לומדים את זה, חייבים כן בקרת. אם הם לא עשו פסח שני...
גם בתומעה אפשר לעשות אותו?
שמעת? לא, הם לא תמיעים. מגיע פסח שני, כמו שהוא שגג או נאנס פסח ראשון, היה פסח שני הוא לא עשה.
אבל הוא לא עשה כזה, למה? למה הוא לא עשה?
שמעת?
כן, אבל למה?
בגלל שהוא נאנס.
נו, נוסח מנה פטרה, מה יעשה?
בוא תקרא.
הוא בדרך רחוקה כמו פסח שני.
סליחה, הוא לא נאנס, סליחה. הוא הזיד. הזיד. זאת אומרת, הוא לא רצה לעשות פסח שני. אז העונש שלו עובר, השקרת עובר לפסח שני. הנה, הוא כותב כאן. אם הזידו ולא עשו את הפסח השני לפי שחייבים בפסח ראשון, אלא מחר שלא עשו מחמת השגגה או העונש, נתחו לפסח שני, נתנו להם צ'אנס, כמו שאומרים. אם הזידו ולא עשו את השני, למרות שנתנו להם את הצ'אנס, חייבים הם כרת, שנאמר, והאיש אשר הוא טהור בדרך לא היה, וחדל לעשות הפסח. אדם כזה נכרתה הנפש שהיא מהמאה, כולל פסח שני. משמע שעל כל שאר שגגות ונסים שירו בראשון חוץ ממי שהיה תמה או בדרך חוקה, חייבים כרת. אם לא עשו, פסח שני. כן, בבקשה.
יש לי שאלה. בזמן שלנו,
כן.
נגיד מישהו חס ושלום לא יודע, נפצע בבית חולים, בכלל לא בהכרה בפסח ראשון, אז הוא צריך לעשות פסח שני.
אם הוא יכול.
אם הוא יכול, כן. נגיד הוא, כן. הוא משתקם, כן. והוא נהיה יותר בריא. אז מה זה אומר לעשות פסח שני בדור שלנו? זה לילה סדר?
לא, לא,
זה,
לא.
מה
לא,
זה אומר?
לא. אמרנו, לא. אין לנו קורבנות בדור שלנו.
נכון.
היום מה שיש זה רק, לא אומרים תחנון, יש כאלה שנוהגים לכל מצב ותו לא. גם אין לנו פסח ראשון אפילו. אין לנו קורבנות פסח. אבל בעזרת השם, בנה בית המקדש, קורבן, ונמשיך להקריב קורבנות. אנחנו בצדיק, וב, נכון? שם אחת התשובה הנובעת מאור סתרי תורה בדף צדיק ואפיין ומתעוררת מתוך היגיון פנימי המתפתח ממעיין החי ממעמקי הנשמה, הכולל כל יושר וכל היגיון, כל מוסר וכל חוק מצווה, גדולה ונשגבה היא באין ארוך מכל תשובה פרטית היוצאת מתוך חשבונות הנפש הקטנים הפרטיים, שאין בהם אלא מקומם, שעתם ופרטם. ולא חזיה נחפה על כל עובדים, לא מחפרת על כל מה. אני רוצה להסביר, יש שני סוגי, קודם כל יש מדרגות בתשובה. בדרך כלל אנחנו מכירים תשובה, זה אדם שחטא ופשע, והוא מצטער ומתחרט ומבקש סליחה אם זה בן אדם לחברו או בן אדם למקום. מתוודא ביום כיפור, כמו ביום כיפור, יש וידויים וכל הדברים האלה. אבל יש מדרגה אחרת שתשובה אומר. היא מדרגה שאומר שהעיסוק בסתרי תורה. עכשיו, מה זה סתרי תורה? מה שהיום קוראים לזה קבלה או חוכמה פנימית, או, כן, או תורת הרז, הסודות, כל הדברים האלה. בשביל להבין את זה צריך להבין, יש לנו שלוש תורות. כל שלוש התורות האלה לתורה אחת בעצם. התורה שבכתב זה התנ"ך. תורה שבעל פה זה תורה שהמשניות והגמרא וההלכה וכל הדברים האלה. אם נאמר התורה שבכתב זה הכללים, הרי התורה שבעל פה זה הפרקטיקה. כתוב, כבד את אביך ואת אמך. איך לכבד? מהמעין לדעת. קדש את יום השבת. איך לקדש יום השבת? מה לעשות? התורה שבעל פה היא מיישמת, היא הצד המעשי, איך ליישם את התורה שבכתב.
הוראות הפעלה.
מה?
הוראות הפעלה.
סליחה?
הוראות הפעלה.
הוראות הפעלה. אתה היית בצבא?
כן.
הוראות הפעלה. נכון? אבל יש עוד תורה אחת. זה נקרא תורת הסוד, תורת הנסתר. תורת הסוד, תורת הנסתר, היא עוסקת באידאה, במחשבה, ברצון, בצד הפנימי של תורה שבכתב ותורה שבעל פה. הרי מה זה האותיות האלה? מה זה האותיות האלה זה כמו מכתב. אתה מקבל מכתב, אתה שואל את עצמך, מה הוא רוצה ממי? זה שואל את מכתב. נכון? דבר ראשון. קיבלתם פעם מכתב מסלקום? היום רק מכתבים מהסוג הזה מקבלים. חשבונות, חשבונות, חשבונות. אז דבר ראשון, אדם ששואל את עצמו, מקבל מכתב, הוא אומר, מה הם רוצים? סליחה שאני אתן כאן משל כזה. אותו דבר, התורה זה מכתב בעצם, מכתב מאלוקים. אז אתה שואל את עצמך, מה הוא רוצה? אלוקים, מה הוא רוצה ממני? אתה יכול להגיד, הוא רוצה ממני שאני אקיים מצוות. בסדר. אבל, יותר מזה, מה הרצון שמסתתר מאחרי המצוות האלה? מה הוא רוצה בתוך המצוות האלה? הרי גם פקודת מטכ"ל, שאתה אומר שהוא נותן, מנחית עליך פקודות, אתה שואל את עצמך, בעצם מה האידאה של הצבא הזה? מה מסתתר מאחורי כל הפרטים האלה, פרטי הפרטים של הפקודות האלה, או המצוות האלה, אותו פרינציפ, אותו עיקרון. זה תורת הסוד. זה נקרא נשמת התורה. אם ההלכות והדברים האלה נקרא גופי תורה, הגוף, כי גוף זה דבר חיצוני, אתה רואה אותו. הרי לגוף יש נשמה, המגמה הפנימית של התורה היא נמצאת בתורה. לגלות לכם מהי המגמה הפנימית של התורה או לא? אני שואל אתכם.
זה לא סוד?
זה סוד. אם אני אגלה לכם, אז מה יהיה? אסור לגלות את הסוד, לכן קוראים לזה סוד. אבל אני אגלה לכם, נגיד לכם למה אני אגלה לכם. מסיבה פשוטה, הדור שלנו, בהיסטוריה של ההתפתחות הזאת של תורת הסוד, תורת הקבלה, אז באמת קוראים לזה תורת הסוד, כי בהתחלה לא גילו את הדבר הפנימי הזה, לא גילו אותו. רק ליחידי סגולה, אנשים מיוחדים, שהם היו מעבירים את זה מפה לפה. והעם, העמך, 2000 שנה בגלות, עיקר העיסוק של אלה שלמדו תורה היה מה לעשות. לא למה, אלא מה. מה לעשות? זה מה שעמד על הפרק. במשך הדורות, פתאום התגלו אנשים שהתחילו ללמד אותנו גם מה הפנימיות, מה המגמה הפנימית של התורה. בהתחלה זה היו מעטים, לאט לאט זה התרבה. ידועים גדולי גדולי המקובלים שהם התחילו להעביר את אותם מסרים סודיים, לא בקודים, שכל מיני קודים כאלה ואחרים, אלא בשפה יותר מובנת. כמו הרמב"ן, כמו אריז"ל, זכר צדיק לברכה, או כמו אחר כך הרמח"ל, כמו המהר"ל, כמו החסידות. חסידות למשל, בעל שם טוב, הוא פרץ בעניין הזה ואמר, רבותיי, גם אנשים פשוטים שהם לא מי יודע מה, יכולים לטעום את הטעם של הקבלה. היום החסידות זה הרבה ענפים, חב"ד, ברסלב, גור, פה, שם, כל מיני, אבל כולם, חנה המשותף של כולם, זה לטעום טעם מהמגמה הפנימית של התורה, שהם קוראים לזה תורת הסוד. מי שלמד טניה או ברסלב, הוא יכול להגיד, וזה באמת עושה טוב לאנשים, הדבר הזה. הגאון גם, אבל הגאון דווקא בלם את המהלך הזה, הגאון מווילנה, כי הוא פחד הלימוד בקבלה זה כמו לימוד לעסוק באנרגיה, אנרגיה רוחנית. הגאון פחד, למה? לא פחד פחד, אלא הוא היה לו אחריות. לפני שבא הבעל שם טוב היה שבתאי צבי. שבתאי צבי זה היה אדם שהוא למד קבלה, עסק בקבלה, אבל תסלחו לי שאני אומר, הוא היה אדם לא נורמלי. היה חולה נפש. וגם חריזמטי. אז אם הכל מתחבר, חריזמטי, חולה נפש, עיסוק בקבלה זה פצצת אטום. זה עיסוק באנרגיות. הדבר הזה התפוצץ צ'רנוביל. והוא, ולא רק הוא, אלא אלה שנאו אחריו, הרבה נאו אחריו, הם פשוט הלכו וגם לכיוון, קודם כל, האידיאולוגיה הייתה, בשיא הירידה באה עלייה. אז הם כמו מטוס שצולל. אז הם אמרו, איפה נתחיל לעלות? כשנרד. מה שנקרא מזוכיזם בלשון שלהם. אנחנו נרד עד סוף למטה, ושם אנחנו נתרומם. זה נכון, אני בדקתי, בשיא הירידה, ניסו פעם לירושלים, תראו, ירידות של מוצא, של בתחילה עלייה לירושלים. אבל כאן זה סכנת נפשות ממש. אתה יכול להיות מטוס שצולל ומתרסק, והם התרסקו וכולם. אז הגאון מווילנה אמר, שהוא ראה את הבעל שם טוב וכל השיטה, שוב עם חסידות, אז הוא אמר, רגע, רגע, סטוב. לא כל אחד יכול לעסוק בתורת הקבלה, והתחיל מלחמת עולם בין החסידות, והם מתנגדים. היום זה כבר לא כל כך הדברים קיימים, אבל זה היה הרקע. עכשיו, אומרים בספרי הקבלה שכמה שעם ישראל יותר יגאל, אז אפשר לגלות יותר את הסודות של הקבלה. עכשיו, מה הסוד? אני אמרתי שאני אגלה לכם, אבל אני מבקש להישאר בינינו. אל תגלו את זה לאף אחד. מה? בסדר? ברק, לא תגלה. יש מה לעשות. אבל באמת, כתוב לגבי הקבלה, זה דבר אחד, הרוח של הקבלה, כמו זאת, להיות בן אדם טוב. להיות בן אדם טוב. זה הכל. זה הכל. כן, זה הכל. התורה היא באה לגלות את הטוב בעולם. את האור, קוראים, הספר הזה קוראים לו? אורות. אור זה טוב. והר אלוקים את האור כי טוב. התורה באה לגלות את הטוב בעולם. הרי כבודו מלא עולם. הכל טוב. יש ביטוי כזה. אבל אתה לא רואה את הטוב הזה. למה? כי אתה לא מתנהג יפה. אדם רואה בעצם בעיני נפשו, נשמתו, מה שבלב שלו. אתה יכול לראות את אותו מראה ביום אחד, לראות הכל טוב, ואותו מראה פתאום אתה לא רואה שום דבר, אתה בתוך בועה או משהו כזה. יכול לקרות דבר. באה הקבלה ואומרת, זה לא מספיק לעשות דברים, אלא לראות את המגמה הפנימית של כל הבריאה כולה, כל ההיסטוריה כולה. ואתה צריך לראות את הטוב. אבל בשביל לראות את הטוב, אתה צריך להיות בן אדם טוב. הדוגמה זה האדם הראשון. האדם הראשון היה בגן עדן, הוא ראה הכל טוב. פעם שאלתי אותו, תגיד לי, יאללה, מה היה שם בגן עדן? טוב מאוד. אבל הוא הלך, והיה שטוף בתאוות, ויצרים. מה עשו? אנחנו לא ביתה, העיפו אותו מגן עדן. לכן, גם היום, אני מוכן, יש כאלה שיש להם תיאבון לקבלה, קורסים לקבלה, כל הדברים האלה. יש סכנת נפשות ממש. מדוע? אם אתה הולך ללמוד קבלה, זה דבר אנרגטי, זה דבר שמאיר את הנשמה, עושה משהו בנפש, לבן אדם. ואתה לא, אתה אדם מושחת, או אדם בעל תאוות, בעל יצרים, כל הדברים האלה. אז אתה פשוט לוקח את האנרגיה הזאת למקום מאוד לא טוב. והיו דברים מעולם כולל בדור שלנו, בימים האלה. אנשים שעסקו בקבלה, אבל הם היו מושחתים בהליכות שלהם, בהנהגות שלהם, וזה הביא אותם למחוזות מאוד לא טובים. לכן צריך להיזהר. אתה רוצה ללמוד קבלה? אתה רוצה ללמוד קבלה? מי רוצה ללמוד קבלה? נורא, אתם קוראים, קודם כל תהיו בני אדם, תיקון המידות, ללמוד תורה, ללמוד הלכות, כמו שהרמב״ם אומר, למלא את כסו בבשר, הרמב״ם נותן משל יפה, ושמעתי זה גם מפי הרב הנזיר את הדבר הזה, הוא אומר, קבלה משולה ליין, ההלכה משולה ללחם, יין גימטריה ל-70, סוד בגימטריה זה גם 70. אז הרמב״ם אומר, אדם שהוא לא, אין לו את הכלים, נאמר, הוא עוסק בקבלה, הוא בסכנה.
אז הוא יש שיקור, כשותה רק יין.
והנזיר אמר לי, באמת, שאלתי אותו פעם, כמה ללמוד אמונה, כמה ללמוד גמרא, הוא אומר, 8 שעות גמרא, 30 שעות אמונה. אז למה? הוא אומר, האמונה זה משהו ליין. הגמרא זה לחם. שותים יותר מדי יין, מה קורה? זה לחם שקורה. אדם שקורה הוא לא מציאותי. כל זה היה טוב פעם. היום, מה הדור שלנו? מה הדור שלנו? בוא נראה. הוא אומר, כן, אדם, כן.
יש לי שאלה. יש טוב מבחינה אלוקית, מוסר אלוקי וטוב אנושי. יש בן אדם שיכול להיות ממש טוב, בן אדם טוב, אבל לא לומד תורה. מבחינה אנושית הוא מרגיש, ברור שהכל נובע מהנשמה, אבל הוא לא עוסק בתורה, ובכל זאת הוא טוב אנושי.
אתה צודק. אדם נולד טוב. אני בדקתי זה באינטרנט. אלוקים עשה את האדם ישר. כל תינוק שנולד, נשמה טובה. מצד האמת. אדם טוב, זה שורש מהותו, נשמתו של האדם. אבל כתוב בקהלת, אלוקים עשה את האדם ישר, והמה ביקשו חשבונות רבים. החיים, נסיבות החיים, מרגע שהתינוק נולד ואילך, תלוי הרבה מאוד בסביבה שלו. יש תינוק שיש לו מזל, כמו ההורים שלך, שהם עוטפים את התינוק באהבה, בחום, בכל טוב סלע, יש תינוק שהוא חוטף מכות. בגיל אפס הוא חוטף מכות. יכול לקרות דבר כזה? יכול לקרות דבר כזה. אז החיים הם לא פשוטים, הם מורכבים. עכשיו, איך אתה מתמודד, ולכל אחד, דרך אגב, זה לא... כל אדם יש לו את הנסיבות שלו, את ההתגלגלות של החיים שלו. איך אתה יכול להיות ישר ולמרות כל הנסיבות של החיים? אתה צריך מזון. אנחנו קוראים היום חינוך. אתה צריך להתחנך, לשמור על הישרות שבך, הפנימיות שלך. אז איפה אני אתחנך? בבית, ברחוב, בבית ספר, בסמינר, לא יודע. יש כל כך הרבה אופציות להתחנך. היום במיוחד שהדור שלנו, שהוא כל כך פתוח לכל דבר ודבר. מהו המזון הנשמתי של העם היהודי וגם העולם, לא רק העם היהודי? אז אתה יכול להגיד, אני אלך ללמוד השכלה. אני אלך להיות דוקטור. השכלה זה דבר טוב, מה אתם רואים?
מצוין. מצוין.
כן, אבל אני לא יודע אם שמעת על דוקטור מנגלה. שמעת על דוקטור מנגלה? זה לא, זה סמל. העם הגרמני הוא עם משכיל. זה שהוא עם משכיל, זה אומר שהוא עם אנשים טובים? לא, לא בהכרח. יכול להיות אנשים משכילים, מנוולים. יכול לקרות דבר כזה? יכול לקרות. אז איפה אני אהיה בן אדם טוב? איפה נלמד להיות בן אדם טוב? אז אדם אומר, תראה, אני מטבעי טוב, אני ישר, אני הגון. אבל הוא נשחק. החיים שוחקים. זה לא דבר פשוט. נכון להיות שבגיל מסוים, אבל אחר כך אתה נכנס לתוך מערבולת של עולם הזה, שהוא מורכב, שאנשים על בזה שקרה, ורמאים ושקרנים וכל זה. איך אומרים? שהשוטר הוא קרוב לגנבים. אתם יודעים שהוא מתעסק עם גנבים ופושעים. הוא מושפע מהם. אתם חושבים שהוא לא מושפע מהם? הוא חי באווירה של קרימינולוגית. הוא צריך לעשות מנגנון הגנה. זה לא מלצזות רצה. אז באה התורה, עושה איתנו חסד, אומרת, יש לנו לחם, יש לנו מזון. יש מזון. והמזון הזה הוא לא בא בסתירה לישרות הפנימית. אדרבה, הוא צריך לשמר את הישרות הפנימית. המזון לנשמה, התורה זה המזון לנשמה. אני בא מקיבוץ. הקיבוץ הוא אידיאליסטי, מה אתה חושב? אנשים טובים, אני עד היום אסיר תודה. לימדו אותי לעבוד, לימדו אותי להיות נאמן במסור לתפקיד שלך, כל הדברים האלה. אבל הקיבוץ, למרות שהאידיאולוגיה שלו עד לפני 40-50 שנה הייתה גדולה כל הכמות, היא נשחקה. היום במקום אחד בעד כולם, כולם בעד אחד, יש ביטוי כזה, הפרטה. בשום פרטיות. אז פתאום, אידיאולוגיה שלמה, מפעל אדיר, מוצא את עצמו, ולא... למה? אין מזון. אין, נכון שלמדנו על גורדון, אבל גורדון זה לא תחליף לתורה. נחמד מאוד, יפה מאוד, איזה בודדים בקיבוץ, אולי פתחו את הספר של גורדון, גורדוניקו, תנועה כזאת. אבל זה לא מספיק. התורה זה מזון של אלפי שנים לעם היהודי, נותן לו את הטוב. אין טוב אלא תורה, כי לקח טוב נתתי לך. לכן אתה צודק, אדם שבא והוא ישר, עד רבה. אבל צריך להגיד לו, זה לא מספיק שאתה ישר, יכול להיות שהחיים ישחיקו אותך. אתה צריך מזון כל יום, כל יום.
זה מערכת הגנה בעצם.
לא רק הגנה, זה חיים, ישרות. אתה יכול להגיד לי, בצדק. אני ראיתי אנשים דתיים לא ישרים, תגיד לי.
אני ראיתי אנשים...
זה חינמי, זה חילול השם. זה חילול השם, זה חמור מאוד. אדם שהוא דתי, והוא מתיימר להציג אותו כדתי, והוא לא ישר והוא לא הגון, אז זה דבר חמור מאוד, הדבר הזה. איך אומרת הגמרא? מי הוא מקדש שם שמיים? מי מחלל שם שמיים? מי הוא מקדש? מי שקורא ושונה ומשמש תלמידי חכמים, ואומרים, נושא ונותן באמונה, קודם כל, ישר. ומדבר בנחת עם הבריאות, וכל זה, מקדש עם שמיים. מי שקורא ושונה ומשמש את הלחמים, ולא נושא ונותן באמונה, ולא מדבר בנחת עם הבריאות, הוא נראה ככה, איך אומרים, דתי כמו שצריך. אבל אתה רואה, אדם רקוב. זה נקרא חילול השם. זה מובן. אז אל תיקח דוגמה מזה, תיקח, הדוגמה של המזון הבריא זה העם היהודי שהוא ניזון מהאוכל הזה שנקרא תורה למעלה מ-3,000 שנה. אנחנו שורדים כיהודים, כאנשים טובים, יהודים זה אנשים טובים במהותם. תבחות, מה הקשר לזה, כל זה לתורת הסוד? הוא אומר, התשובה הנובעת מאור סתרי תורה, אמרנו אור סתרי תורה זה להיות בן אדם טוב, באמת, לא כאילו. התשובה שנובעת מלימוד בסתרי תורה זה הוא בן אדם טוב, בן אדם טוב זה חושב טוב, מדבר טוב ועושה טוב. זה נקרא בן אדם טוב. המתעוררת מתוך היגיון פנימי, שיש לימוד של סתרי תורה, כן? המתפתח ממעון החיים, ממעקי הנשמה, הכולל כל יושר, וכל היגיון, וכל מוסר, וכל חוק ומצווה, גדולה ונשגבה היא באין ארוך מכל תשובה פרטית. הוא אומר, אם אדם עסק בפנימיות התורה, והלך בדרכי השם, כל זה, התשובה, ההערה, הקרבה לאלוקים, נאמר, היא הרבה יותר גדולה, מה שאדם נכשל במשהו, והוא מתוודא לפני בורו, אם זה ביום כיפור, או ביום רגיל, וכל זה, אבל זו תשובה קטנה, וזו תשובה גדולה. היוצאים מתוך חשבונות נפש קטנים ופרטיים, שאין בהם אלא מקומם שאתם ופרטם, ולא חזיין ולא ראויים לחפר על כל המעשים. ים תשובה הגדול בהמון גלם הוא רק באותו השטף הבא מתוך בינת הלב של חירות עולם, חיזוק באמונה, לראות שהקדוש ברוך הוא באמת מנהיג את העולם. ההולכת עירה מתוך ערכי רזי עולם, אשר בשדות התורה וחוכמת הרזים, וכל הופעה רוחנית וכל אוצר השירה וההיגיון אשר במאור התורה, אל אורה זו מייחל ישראל, ובאור גדול זה יראה אור גאולה ופדות עולמים, שובו אליי ואשובה אליכם. הרב כל כולו קבלה, אבל בשפה שלנו. איך קוראים לספר הזה?
אורות.
איך קוראים אורות? רק אורות יש לו? אורות התורה, אורות התשובה, אורות פה, אורות שם. הכל אורות. והוא הבין שהשפה, הדור שלנו, הוא לא יכול, הוא לא מבין את השפה של הקבלה. הוא לא מבין. כי הקבלה מדברת בנסתרות, בקודים, כל מיני רמזים, כל מיני דברים כאלה. הוא תרגם את זה כמו המהר"ל מפראג, אותו דבר. בשפה המובנת לכל אדם. אז מי שרוצה לעסוק בקבלה, מה צריך ללמוד?
אורות. אפשר, אבל
לחזור
מתשובה בעצם
מהסתרי
תורה עם...
אני אתן לך דוגמה את החסידות. יש שני זרמים בחסידות היום ידועים מאוד, חב"ד וברסלב. שניהם, גם חב"ד וגם ברסלב, הם עוסקים בסודות התורה. הספר שלהם, טניה, אתה בטח מכיר אותו, שמעת עליו, הוא סודות, הוא הכנה, הוא סודות התורה. אותו דבר גם ברסלב. ברסלב, ליקוטי מוהר"ן, כל זה גם סודות של התורה. בסגנון הברסלבאי הזה המיוחד. אבל קיימת סכנה, גם בחב"ד וגם בברסלב. מה הסכנה? זה שאתה מתרכז רק בזה. אם אתה חבדניק, ואתה כל היום לומד רק טניה, אתה לוקח ענף והופך אותו לעץ. התורה היא לא טניה, אני בדקתי את זה באינטרנט. טניה, 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 רגע, רגע, מה עם התנ"ך, מה עם החומש, מה עם ההלכה, מה עם הגמרא? קיימת סכנה, בכלל כל אדם נכנס לנישה, ופתאום הנישה נהפכת להכל, לסכנה. אבל שם אתה תואם את טעם הקבלה, ולכן תשים לב שחבר'ה הולכים לברסלב למשל, או לחב"ד, בעיקר לברסלב. זה מאיר להם את הנשמה. מי הולך לשם? הוא אומר, רע לי בחיים. פתאום נפח ברסלב רוקד ברחובות. שאל אותי למה הוא רוקד ברחובות? שאל אותו, אני לא יודע. אבל הוא מושפע מהברסלב. אבל מה? מכיוון שהוא עוסק רק ברסלב, 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 אז בסוף מתחיל לרקוד ברחובות. כי אחד היסודות של החסידות זה השמחה. אז הוא אומר, אני לא מזיז לי שום דבר, אני לא שמה לאף אחד, אני שמח. רגע, רגע, לא מעניין, אתה רוקד על המכוניות, על הרבה. זה כל כך כתוצאה שאדם יש לו, לוקח ענף, הוא נמצא רק בענף, בדברים האלה. לכן צריך מאוד להיזהר. האדם שעוסק בקבלה לא ישתגע, סליחה שאני אומר. זה סכנה שאדם פתאום מרוקל בזה. לא פעם, בא לכאן מישהו שלומד את הזוהר הקדוש, הלך לצפת איזה מערה, אני יודע, משהו כזה, וחזר, הלך שפוי, יצא לא שפוי. למה? אמרנו, זה אנרגיה, כמו שיש חשמל. אתה יכול לגעת בזה מתח גבוה? זה מתח גבוה מאוד, מבחינה רוחנית. אז אם אתה הולך ומתעסק עם מתחים גבוהים, חביבי, תלמד חשמלאות לפני.